ערב טוב לכולם. אני אריאלה, קיבלתי את הזכות להגיד כמה מילות פתיחה על המדבורה, המורה שלי. המורה שמנתבת את חיי בשנים האחרונות ומהווה עבורי מקום מקלט והשראה ותקווה גדולה. זו הזדמנות גדולה עבורי להודות שוב על חסדה הרב. ושמעתם כמה הוא רב ועוצמתי. ומי שכבר הספיק לגשת לפגישה קצרה, למילה, מבט, חיבוק, הרגיש את החמלה המרוכזת שעוברת בלי מילים, מלב אל לב. בשבוע שעבר אמרה לנו פה עולם הדבורה שאת החסד הכי גדול כבר עשינו לפני שהגענו ללימוד הזה. ואמרה שאם עשינו אותו, המורים יתדפקו על דלתנו. וזו לא מטאפורה. אני יכולה להעיד שככה זה היה אצלי. כשיום אחד, בתחילת 2006, הגעתי ללמד יוגה בסטודיו בו עבדתי, במקום לא מאוד רוחני, קריית המדע ברחובות, והלוח המודעות היה פרוספקט. סדנת יוגה, היא מורה מארצות הברית. יש הרבה סדנאות יוגה, אבל הרבה מורים שבאים מחול לא היה. וזה מגניב. ויותר מזה, הסדנה הייתה בדנה. ולזה אני קוראת לדפוק בדלת. המורה מפיע, המורה מפיעה. לא מבקשת דבר בתמורה, רק מבקשת ללמד. ומגיעה עד אלינו, במקום שצריך, ובאופן שצריך. למה דבורה באה למיטב ידיעתי פעם אחת ויחידה ללמד ברחובות? ולא סתם ברחובות, במקום העבודה שלי. היא באה בשבילי. היא באה ללמד אותי. והיא באה ללמד יוגה כי היא באה אליי. אז יש חסד שצברנו שמביא מורה כזה שמתדפק על דלתנו. כך למדנו פה בשבוע שעבר. ואז צריך ללמוד להחזיק אותם. ולזה לא היה לי מספיק חסד או הבנה. ואפילו שהמשכתי קצת בבית לתרגל כמה ימים את התרגול, את ההמלצה שנתנה לנו, לא גיליתי יותר עניין בלימוד 3 שנים. עד ששוב פגשתי בלמה דבורה. והתחלתי ללמוד בצורה מסודרת. ובהדרגה, בהדרגה, להפוך את זה לכל עולמי. הפנימי והחיצוני. עד כניסתה לריטריט הארוך זכיתי ללמוד ממנה 2 שנים, דרמה ויוגה, ובעיקר איך לחיות. בעיקר לימדה אותי איך להיות אדם טוב ומיטיב ואיך לאהוב. וכשהתחלתי לתרגל ישר הסתערתי על הכל. עשיתי כל מה שצריך. וראיתי אחרי שנה להפתעתי שהתודעה שלי עדיין סוערת. עדיין. והבעיות בחוץ ממשיכות להתקיים. וכתבתי ללמה דבורה מכתב. תיארתי לה את הרגשתי. הסברתי לה שאני עושה הכל. שנה. ועדיין אני כועסת. עדיין אני מקנה. עדיין יש לי בעיות. מסוגים שונים. מאוד האמנתי בלימוד. לא הבנתי איך עולמי לא הותמר תוך שנה לגן עדן. מאוד הקפדתי. תרגלתי שנה. ללמה דבורה יכולת לקרוא את תלמידיה בדייקנות ובמהירות ובחדות ולכוון כל אחד מהמקום בו הוא נמצא כדי להרים אותו למעלה. למדרגה הבאה. ואני רוצה לשתף אתכם במשהו אישי שקיבלתי, בתשובה שענתה לי. מעין אבן בוחן שנתנה לי ואני רוצה לחלוק איתכם. אולי זה ישמש גם אתכם. אז למה דבורה ענתה לי וכתבה לי להמשיך ללמוד וללמד ולתרגל ולשמור נדרים בקפדנות, שזה אומר לשמור מוסר בקפדנות, וזה לא בדיוק אישי, אלא אם כן רק לי אמרה בקפדנות. והיא כתבה, שינוי חייב לבוא. אבל לוקח זמן. ואז בא מסר מיוחד בסוף, שאותו אני רוצה לחלוק איתכם. אולי חלק מכם כמוני, לפעמים מרגישים שדברים לא ממש זזים. חושבים, אולי לא התקדמנו, אולי אני לא עושה מספיק. ועל זה למה דבורה כתבה לי. תסתכלי סביבך, תראי באלו אנשים את מוקפת, וזה ילך וישתפר. ועכשיו אני מסתכלת פה עליכם. 4-5 שנים אחרי המכתב הזה, ורואה את מה שהיא אמרה. ובאחד השיעורים שהיו כאן בשבוע שעבר, למה דבורה אמרה, קודם נראה את השינוי על אחרים, ואחר כך על עצמנו. קודם פוגשים את המלאך, ורק אחר כך הופכים למלאך. ואני רואה סביבי כאן עולם יותר מוסרי, יותר אוהב, יותר חומל, יותר נותן, יותר ממוקד זולת. וזה גדל גם איכותית וגם כמותית, כמו שכתבה, ילך וישתפר. אנשים שהכרתי הולכים ומתהרים ומתייפים מול עיניי. אז אני רוצה להזמין לכאן את מורתי האהובה והיקרה, למה דבורה לה, לעוד לימוד מופלא ומשנה חיים ומשנה עולם ומתהר. תודה רבה.
ערב טוב, ערב טוב לכם. נעים לפגוש אתכם שוב. זה הערב השלישי שלנו בלימוד של הפרק האחרון של מאסטר שנטידבה. הפרק על הקדשה, על הקדשת כוחם של מעשינו הטובים. יש כאן אנשים שלא היו בערבים הקודמים? לא מעט. אז בשבילכם אני אגיד רק כמה מילים להכניס אתכם לתמונה, ואז נמשיך. מאסטר שנטידבה הוא מורה בודיסטי גדול שחי בערך במאה השמינית בהודו. הוא היה יורש עצר של ממלכה, והוא החליט לוותר על כס המלכות והפך לנזיר. הוא כתב יצירה בשם המדריך לחיי לוחם הרוח, שהיא יצירת מופת מאוד גדולה במסורת הבודיסטית, ומאז המאה השמינית 1200 שנה נלמדת ברציפות על ידי רבים רבים. לוחם הרוח שעליו הוא מדבר ביצירה שלו זה בודיסטווה. בודיסטווה, אדם ששואף להגיע להארה כדי שיוכל לעזור לברואים באופן אולטימטיבי, מאמן את עצמו, מאמן את רוחו, לכן נקרא לוחם הרוח, הוא מאמן את רוחו כדי להסיר מרוחו מכשולים או פגמים או נגעים של הרוח שעלולים להפריע במשימה הנשגבה של להיות מסוגל לעזור לכל היצורים. אז הוא כתב ספר, המדריך ללוחם הרוח, שזה אנשים שרוצים ללכת בדרך הזאת, איך עליהם להתאמן, מה עליהם לעשות. ספר קלאסי, מדהים, נפלא. אנחנו לומדים את הפרק העשירי ביצירה שלו, שהוא האחרון בספר, ובו הוא מלמד אותנו איך לקחת את המעשים הטובים שהוא לימד אותנו לעשות בתשעת הפרקים הקודמים, ולהעצים את כוחם, להעצים את כוחם כדי לזרז את התהליך שיביא אותנו אכן למצב הנשגב הזה, שנוכל להיות אותה ישות מוארת שיכולה לעזור לכל היצורים. אז זה הפרק שאנחנו עוסקים בו, כבר עשינו שני ערבים חלקים ממנו, יש לכם תרגום של כל הפרק. ואחד הדברים שאנחנו חוזרים ומדגישים בלימוד הזה, זה את החשיבות הגדולה של לא רק לעשות טוב, כמובן, לעשות טוב, סופר חשוב, אבל גם אחר כך לקחת ולשלוח את הכוח. כי כל מעשה שאנחנו עושים, טוב או רע, כל דיבור שאנחנו אומרים, טוב או רע, כל מחשבה שיש לנו, טובה או רעה, ורוב הזמן אנחנו מבלים בחשיבה, נכון? כל דבר כזה משאיר רישום בתודעה שלנו. ברישומים האלה מצטברים בקצב של 65 באצבע שרדה. אוקיי, עשיתי אצבע שרדה, 65 רישומים. אוקיי, כמה מחשבות טובות היו לי באצבע שרדה, כמה מחשבות פחות טובות היו לי באצבע שרדה, כמה מחשבות אודות עצמי היו לי, כמה מחשבות היו לי לעזור לזולת. כל אלה נצברים, כל אלה נאגרים, אנחנו אומרים במין טיפה קטנה בצ'קרת הלב שלנו, במרכז החזה שלנו. הם זהירים, הם לא בדיוק חומר, הם גם לא בדיוק לא חומר, הם לא זה ולא זה. והרישומים האלה שיש לנו מהם ביליונים על גבי ביליונים על גבי ביליונים, הם אלה שקובעים את איכות החיים שלנו. הם קובעים מה קורה בחיינו, איזה מין חיים נחיה, מה תהיה המהות שלהם, האיכות שלהם, האם נהיה מאושרים, האם נהיה אומללים, האם נהיה חולים, האם נהיה בריאים. כל הדברים האלה כתובים שם. ומי שכתב אותם שם זה אנחנו עצמנו, על ידי המעשה העבר שלנו. אז בא מסה שנטידבה, שהוא בא ללמד אותנו להפוך לישויות של אור, ישויות שהגיעו לשלמות מבחינת החוכמה והחסד והחמלה והאהבה והיכולת. איך אנחנו יכולים להאיץ את התהליך? ומסתבר שחלק חשוב בהאצת התהליך, מלבד ללמוד לעשות טוב, ובמיוחד לחשוב טוב, שזה הכי קשה, כי המחשבות שלנו פחות או יותר נשלטות על ידי ההתניות שלנו וההרגלים שלנו, אבל מלבד זה גם ללכת ולהעצים את אלה שכבר עשינו, את אלה הטובות שכבר עשינו. ואיך עושים את זה? שני שלבים. שלב אחד, לגבש אותם לעצמנו, להיזכר בדברים הטובים שעשינו. בינינו לבין עצמנו, מישהו שאל אותי, רגע, אבל איך כל זה מתיישב עם הלימוד שצריך לפתח צניעות וענווה? אני חושבת שאני צריכה לסלק אי הבנה. לא הכוונה שאתם תלכו ותספרו כל הזמן לאנשים כמה טוב אתם עשיתם. לא לזה הכוונה. מדי פעם, אם זה מתאים, אפשר לעשות את זה, אם זה יעזור לשני. אבל לא עוד אתכם. זה ביניכם לביניכם. אתם נזכרים, היום בדקתי למישהו עבודות בית, היום לימדתי שיעור, היום עזרתי למישהו לחצות את הכביש. מה שזה לא יהיה. אתם נזכרים במעשה הזה, מגבשים אותו. כשאתם נזכרים בו ומנסחים אותו לעצמכם לאחר מעשה, אתם נותנים לו צורה שאולי קודם לא הייתה, בזמן שעשיתם אולי לא הייתם 100% מודעים למה שאתם עושים. עכשיו אתם מכניסים לשם מודעות, עושים את זה קונקרטי, כמו גביש יפה. אז זה שלב ראשון, לגבש את זה לעצמנו, על ידי שאנחנו נזכרים בזה, שמחים בזה, בינינו לבין עצמנו. ואחרי זה, מה שמעצים את זה עוד יותר, זה לשלוח את זה, לתת את זה לאחרים, לתת את זה לאנשים אחרים, כדי שגם הם יוכלו לפתח את אותן התכונות הנשגבות שאנחנו תורכים לפתח אצלנו. וכל הפרק של מאסטר שנטי דבה הוא פרק של הקדשה, הוא פרק שהוא מקדיש את כוחם של מעשיו הטובים, והמעשה הטוב במקרה הספציפי הזה, והוא עשה המון טוב, אבל במקרה הספציפי הזה, זה עצם זה שהוא כתב את הספר, המדריך לחיי לוחם הרוח, שנותן לנו את הידע לעשות את זה. אז זה המעשה הטוב שלו שהוא מקדיש, ואצלי זה יכול להיות שתרגמתי, אצלכם זה יכול להיות ששמעתם, שהקשבתם, הקדשתם זמן, ואת זה אנחנו שולחים. ועכשיו הוא בא עם רשימה ארוכה, 58 פסוקים, של אנשים שלהם אנחנו יכולים לשלוח את המעשה הזה. הוא נותן לנו כל מיני רעיונות. ובדרך אנחנו גם לומדים לשמוע אותו ברמות שונות. יש ברמות של פשט, וכמו למשל דיברנו, יש פסוק שהזכרנו שהוא שולח לעברים שיחזרו לראות ולחרשים שיחזרו לשמוע. אז זה הפשט. יש גם דרש, יש רמה עמוקה יותר בפסוקים האלה, וזה כשהוא שולח לאנשים עיוורים מבחינה זאת שעוד לא התעוררו לדרך הרוחנית, שעוד לא התעוררו לפוטנציאל שיש להם להפוך לישויות כאלה, ואכן להתגבר על כל סבל ולהיות אנשים מאושרים. דוגמה, אז אנחנו דיברנו על כל הדברים האלה, לא נחזור עליהם כי אין לנו זמן. אז כמו שמנהגי בימים האחרונים, אחרי שאנחנו מסבירים קצת הקדמה ואודות מה השיעור, אז אני מביכה אתכם. כי עכשיו, אחרי הלימוד הזה, התפקיד שלכם זה לקחת את החסד שאתם עשיתם, לגבש אותו לעצמכם, לשמוח בו ולשלוח אותו לאחרים. אז בואו נדבר על החסד שלכם. והייתי רוצה היום לדבר על כל העבודה הקשה שראיתי אתכם, רבים 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 מכם, ראיתי ושמעתי והרגשתי את העבודה הנפלאה שאתם עושים לעזור ללימוד הזה להגיע לאנשים שמעוניינים בו. עשיתם דברים מאוד מאוד מדהימים ויוצאי דופן וראויים לשבח ולהלל. דברים שעוזרים ללימוד הזה לשרוד בעולם ולשרוד בארץ הזאת ולהגיע לאנשים בארץ הזאת בשפה שלהם. כמובן אנחנו מדברים על אנשים שמעוניינים בלימוד. אנחנו לא עושים מיסיונריות בבודיזם, אנחנו לא כופים שום לימוד על אף אחד. אבל כשמישהו כן מעוניין וכן עולה על דרך רוחנית וכן מחפש איך הוא יכול לצאת מסבל ולהגיע למקום של עושר, כמה זה נפלא שהלימוד זמין בשבילם, שהלימוד ישנו בשפה שלהם. יכולים לעשות קליק במחשב ולהגיע ללימוד. אז האחריות היא שלנו והכבוד הוא שלנו והזכות היא שלנו להביא לאנשים כאלה שמעוניינים בלימוד את האפשרות להגיע ללימוד. ויש אנשים שיושבים כאן, רבים, שבאו ואמרו, אנחנו רוצים לעזור במשימה הקדושה הזאת. יש כאלה שהתנדבו לעשות עריכה קולית לקבצים, שזה עבודה גדולה ודורשת זמן. ויש הרבה קבצים, תכף נגיד לכם כמה. אחרים התנדבו לתמלל את הקבצים. גם זאת עבודה גדולה שדורשת הרבה מאמץ והשקעת זמן גדולה והרבה אהבה. וכל המאמץ הזה נעשה על ידי מתנדבים, אף אחד לא מקבל שכר. אנשים פשוט משקיעים הרבה שעות מזמנם כדי להביא את הלימוד הדרמי לאנשים אחרים בסביבתם ולדורות הבאים. אז המאמץ הזה התחיל עוד לפני שאנחנו, אריה ואני, יצאנו לרטריט הארוך שלנו, הרבה לפני. והוא נמשך ביתר סט וביתר מרץ בזמן שהיינו ברטריט. עשיתם דברים מדהימים ומופלאים. אני רוצה להגיד על זה כמה מילים. וכל זה אחר כך מוגש חינם לכל דכפין, לכל אדם שמעוניין. אז מרגע שניתנת הרצאה כמו זאת, או שיעור כזה או אחר, יש תהליך ארוך שהחומרים האלה עוברים עד שהם מגיעים לידי המשתמש באתר. אז קודם כל צריך להקליט את החומרים האלה. אתם רואים שאנו פה שולחן עם סוללה, וצריך לשלוט בכל הציוד ולהביא אותו לכאן, ואחר כך לקפל אותו ולאחסן אותו במקום בטוח וזוכרים איפה הוא. ולפעמים יש תקלות שצריך להתגבר עליהן ולאלתר ברגע האחרון, כמו היום. אחרי שהחומר מוקלט, צריך לערוך אותו, ויש כמה שלבים של עריכה. יש עריכה ראשונה, עריכה של אודיו, שמורידה קצת זמנים ריקים, או שהיה איזה צפצוף שפוגע בשמיעה וכך הלאה. אחר כך החומר עובר הקלדה בתמלול על ידי צוות שמתמללים. אחרי זה יש עריכה שנייה של האודיו, שעוברת ברמה עדינה יותר על האודיו, ומעדנת שם הדברים שצריך להגביר, להוריד, לסדר. ויש גם עריכה של התמליל. מלבד הקלדת החומר, יש צוות של עורכים שעורכים את זה, כי הקלדה הזה נותן רצף של מילים על דף שקשה לקרוא אותו. אז העורכים הולכים ומפרקים את זה לפסקאות ומוסיפים את הטיבטית אם צריך וכך הלאה. אחרי שכל זה מסודר ויש התאמה טובה בין התמליל והאודיו, והאודיו כבר נשמע טוב וכך הלאה, זה עובר אליי. ואז אני עושה עוד סיבוב של עריכה אינטנסיבי מאוד, הפעם מבחינה תוכנית. אני מסדרת, אם לפעמים שכחתי משהו ואמרתי את זה יותר מאוחר, אני מחזירה את זה למקום. אם לפעמים שכחתי להגיד את הטיבטית, אני מכניסה אותה. הרבה הרבה. אז אני מורידה כפילויות, דברים כאלה. אז זה מאמץ עצום, יש הרבה צוותים שמשתתפים בו כאמור. הצוות הראשון זה צוות ההקלטה וההגברה, כמו שאתם רואים היום כאן. הם לא רק מקימים את העמדה ומפרקים אותה אחרי האירוע, הם גם דואגים לתחזוקה של הציוד, תיקון של ציוד, רכישה של ציוד במידה שצריך. הם הקליטו אלפי שעות לימוד, ואולי עשרות אלפי שעות. כיום מרכז את הצוות איתי רכטר. ויחד עמו השתתפו בתקופות שונות 12 אנשים שונים. אם השתתפתם במאמץ, אני אבקש מכם לקום. לא להיות צנועים מדי. יש צוות גם שמצלם, כמו שאתם רואים שם היום את כרמית. את הצוות הזה בדרך כלל מרכז יובל. במשך השנים 23 אנשים שונים עזרו עמו בתקופות שונות. אתם לא רואים את הוידאו על האתר, כי עוד אין לנו צוות עריכת וידאו. וזאת עבודה אינטנסיבית מאוד. אם יש לכם ידע בעריכת וידאו, ואם יש לכם נכונות ורצון לתרום מזמנכם לעריכת וידאו, בבקשה תפנו ליובל או לקונצ'ו, ואולי במשך הזמן בהדרגה נוכל להתחיל לשים גם הקלטות וידאו. יש צוות של העריכות אודיו שמרכזת אותו לימור פלג. אז תיארתי לכם כבר קצת עם העבודה, הם עורכים כל קובץ, עריכה ראשונה, מעבירים למתמללים, עושים עריכה שנייה, ואז עובר אליי. הצוות שלימור מרכזת במשך השנים כולל 37 אנשים. והם ערכו את קבצי השמע וכל הקורסים שנמצאים על האתר. הכל עבר דרך הצוותים האלה. סך של כ-300 שעות לימוד. צוות התמלול. ריכזו אותו דרור פיליפ, דליה כספי, הילד אור. אתם צריכים לדעת, כל תמלול זה הרבה שלבים. יש תמלול ראשוני, עריכה כמו שאמרתי. אחר כך הם בודקים את התמליל הזה כנגד האודיו. עוד סיבוב של עריכה, ורק אז, יחד עם קובץ השם הזה עובר אליי. בסך הכל, לאורך השנים, תומללו השיעורים וכל הקורסים והסדנאות שנמצאים על האתר, 300 שעות לימוד, והשתתפו 56 אנשים במאמץ. תודה רבה. שני הצוותים של התמלול ושל העריכה קיימו ימי הדרכה למתנדבים להדריך אותם בעבודה, הכילו טבלאות וחומרי עזר לאורחים השונים. כמה זמן זה לוקח? רק לתת לכם קצת מושג, אלה מספרים בערך וממוצע. כל שעה שמופיעה באתר לוקחת 10 שעות של עריכת אודיו. עוד 10 שעות של הצוות המתמלל, ועוד 10 שעות שלי, בממוצע. אז אם הולכים ומסכמים את זה בשביל 300 השעות שנמצאות על האתר, זה בערך שנתיים של עבודה לאדם במשרה מלאה, לכל אחד מהתפקידים של האודיו, של התמלול ושלי. עכשיו, מישהו כאן עשה חשבון, כמה קרמה זה שווה? כמה זה שווה לנו? כי אמרנו, בכל אצבע צרידה יש 65 רשומים קרמים, אוקיי? בכל אצבע צרידה. נגיד שזה שנייה אחת. 60 שניות בדקה, 60 דקות בשעה, 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. תעשו חשבון לאורך הזמן. זה יוצא 7 מיליון רשומים על כל שעה שיש על האתר. ואלה, לפי הכתבים, מכפילים את עצמם כל 24 שעות. לא, זה ברצינות. אז אם עשיתם עבודה כזאת, הקרמה הזאת מכפילה את עצמה כל 24 שעות. אז זה מספרים שלא יאומנו, שאי אפשר בכלל אפילו לרשום אותם. אבל זה החסד שאנחנו צריכים לצבור כדי לצאת מכאן, אוקיי? אנחנו צריכים לצבור המון חסד כדי לצאת מכאן, כי יש לנו כבר ביליוני רשומים אחרים. שצריך לאזן אותה. כ-38,000 אנשים נכנסו לאתר שלנו, 38,000 אנשים שונים, הרבה חזרו שוב ושוב, 30,000 ביום יש נגיעות באתר, 900,000 דפים שהורדו. וזה חסד עצום, להעביר את הידע הזה שאנחנו קיבלנו מכן רימפוצ'ה ודרך גשם מייקל, להעביר אותו לכם ולדורות הבאים. תודה רבה. טוב, אז עכשיו זה הגיע לאתר, גם באתר צריך לטפל. לעמותה יש 6 אתרים שונים, ועוד אתר בבנייה למרכז הרבה, שיהיה אתר רציני שיחיל את הלימוד שיינתן שם. האתר העיקרי שלנו זה האתר של קלאסיקה בודיסטית בישראל, הוא מכיל את רוב חומרי הלימוד, הוא מנוהל על ידי הנזיר לוסן קונצ'וק היקר. בעזרתם של שונית, שונית, איתי, יובל, מגלי, כל אלה עוזרים בניהול האתר. יש אתר של 3 היהלומים שאותו מתחזקים ערן גלילי, איתי ריכטר, אורי בדר, רויטל פלורמן. יש אתר של הוצאה לאור שמרכזת אותו יעל קאט. יש אתר של ניהול קרמי שמרכז נמרוד ארלוק. יש אתר של מילי, מרכז ישראלי ללימודי היוגה, שעשו עבודה מדהימה בשלוש השנים שלא היינו כאן, מרכז נדב חבצלה. יש אתר זמני כאמור של מרכז הרבה, ואני שומעת שיש בתכנון אתר נוסף מאוד רציני, שהוא במתכונת של אתר של אוניברסיטה, כי זה מה שיהיה שם בערך, יהיה הרבה חומר. דרך אחרת לציבור לדעת עלינו זה דרך הפייסבוק, ואת זה רון ויובל מתחזקים. וכמובן אנשים לא ידעו עלינו אם לא נשלח להם פליירים, ואת אלו, את רובם, עשתה יהודית שץ. ואנשים אחרים שעזרו איתה גם כן, אני יודעת שאפרת עשתה קצת, ויש עוד. ואני מקווה שתעזרו במאמץ הזה, כי זה מאמץ גדול, והוא צריך יותר השתתפות. עוד דרך שעוזרת בהפצת הידע זה צוות נפלא שמפיץ את התכתובות שאתם מקבלים. בשביל זה צריך לתחזק רשימת אימייל, זה די הרבה עבודה, אנשים משנים, הודעות שגיאה, אנשים מצטרפים, זה דורש שעות על גבי שעות של תחזוק של הרשימה הזאת. אז אתם מקבלים את כל הפליירים וההודעות על הפעילות. יובל גלילי עוזר במשלוח ההודעות, יחד עם קונצ'וק שעוזרים לו לערוך את ההודעות, ואסתי גלילי ואפרד גרינשפן לפעמים עוזרות לו. ותחזוק שוטף של רשימת התפוצה נעשה גם על ידי גלעד איילון, עם עזרה בזמנו של אלדד ציפריס וספי גלילי. תודה רבה לכולכם. תודה רבה, תודה רבה. החסד שלכם הוא עצום ומדהים, ואתם מאפשרים כאמור את הדרמה לקבוצות מאוד גדולות של אנשים. נחזור ללימוד שלנו. דיברנו בשיעורים הקודמים על עצם המעשה של העצמת הקרמה. דיברנו על דרכים שונות לעבוד עם הקרמה, אם אתם זוכרים, דיברנו ברמה של הצמנט הרטוב, הצמנט היבש ודרכים שבאמצע. ואנחנו כל הזמן מדברים על הקרמה הטובה שאנחנו צוברים. היום נדבר על הכישלונות. כי כשאנשים מנסים לעשות טוב, הם הרבה פעמים גם לא מצליחים. יש הרבה כישלונות. לפעמים זה אפילו יותר מהמעשים שכן מצליחים. כן? הניסיונות הלא מוצלחים. כל מי שמנסה לעשות משהו יודע שיהיו תקלות ויהיו מצבים שבהם הוא לא מצליח או היא לא מצליחה במשימה שנטלו על עצמם. מה עם הקרמה הזו? וכמובן מי שלא עושה לא טועה, נכון? אז לא יהיה להם כישלונות אבל גם לא יצברו את החסד. אז זה חלק מעשיית החסד, זה המצבים שבהם אנחנו לא מצליחים מה שרצינו לעשות. או שיצא הפוך ממה שרצינו לעשות. בלימוד שלנו אנחנו אומרים שאנחנו גם יכולים להשתמש בשגיאות שלנו כדי לצבור קרמה טובה. ורציתי לדבר על זה קצת היום. ונתחיל בסיפור של קן רינפוצ'ה, כשהוא פעם ראשונה נתן את הלימוד הטנטרי בארצות הברית, בניו ג'רזי. הייתה אז קבוצה לא כל כך גדולה של תלמידים, ואישה אחת שאלה, רינפוצ'ה, האם אתה מוכן לתת לנו את הלימוד הסודי? הוא אמר, כן. אבל אני שמעתי שמי ששובר את הנדרים הטנטריים הולך לגיהנום. הוא אמר, זה נכון. ואז היא אמרה, טוב, אז למה אתה בכלל נותן לנו את הנדרים הטנטריים? הרי אנחנו לא יודעים בכלל איך לשמור אותם. קשה לשמור אותם. הוא אמר, זה נכון. אז אנחנו ניפול לגיהנום. הוא אמר, טוב, אם תגיעי לשם, תוכלי להגיד לכל האנשים שם, למה את שם? בגלל שאת שברת את הנדרים הכי גבוהים שלה. אני לא כמו כל הפושעים והאנסים והרוצחים שכאן, אני כאן בגלל ששברתי את הנדרים הטנטרים שלי. והוא אומר, את יכולה להתגאות בזה. זה מה שהוא אמר, את יכולה להתגאות בזה. אז חשוב להבין את הנקודה כאן. הנקודה היא שאם נכשלתם בתרגול רוחני כזה או אחר, זה בגלל שתרגלתם. אם לא תרגלתם, לא תיכשלו. והכישלון בשמירת נדרים או בתרגול רוחני, אין דינו כאי עשייה של חסד או כשלא מתרגלים תרגול רוחני. יש לו מקום אחר לגמרי מבחינה קרמית. אם תחשבו, אנחנו רוצים להיות אנשים טובים, והרבה פעמים אנחנו לא מצליחים. יותר פעמים אנחנו לא מצליחים ממה שהצלחנו. אנחנו רוצים לתרגל אורך רוח, ואנחנו יוצאים מהכלים, ואנחנו מתפוצצים על אנשים. אנחנו מתעצבנים על משהו קטן ומטופש, ושוברים את האימון שלנו. אנחנו אומרים שאנחנו רוצים לתרגל נתינה, ואז אנחנו נאחזים בדברים ולא רוצים לתת אותם. יש לנו מכשולים בלב לתת, לשחרר. אנחנו נודרים שאנחנו נשמור על רכוש הזולת, לא נגנוב. אבל ברגע שיש מחסור של ממש, או כשיש עד צורך של ממש, ואולי אף אחד לא מסתכל, אנחנו מרשים לעצמנו לסחוב. במיוחד כשיש תקופות של מחסור, כל הרעיון של נדיבות ונתינה מתופף לו דרך החלון. לפני הרבה שנים היה משבר דלק, שהתחילה מלחמת עיראק, אני חושבת. לא היה מספיק דלק בתחנות הדלק לכולם. אנשים הלכו מכות בתחנות הדלק. ככה הם תמיד עומדים יפה בתור ומנומסים, לא כשהיה מחסור. אנחנו אומרים שאנחנו עומדים לתרגל את שלמות המדיטציה כדי להיות בודיסטטוות טובים, ואנחנו לא מתיישבים על הכרית. ומוצאים לעצמנו מיליון ואחד תירוצים, למה לא לעשות את זה? וכל התרגול שלנו הוא כזה, בכל תחום ותחום של התרגול הרוחני. אתם מנסים לתרגל אורך רוח, ויש אדם שתמיד מעצבן אתכם. איתו אתם לא מצליחים להחזיק מעמד, איתו אתם מתפוצצים תמיד. ההנחיה של המורים שלנו זה לשמור אותם על ידכם, להיות קרובים לאנשים האלה. כי עם האחרים שלא קשה לכם לשמור אורך רוח, אתם לא כל כך מתקדמים. פה יש לכם עבודה לעשות. זה אומר שמצאתם את הקו שלכם, מצאתם את קו החזית שלכם. שם יש לכם עבודה לעשות. אז אתם לא תיכשלו במקומות שהם קלים לכם. שם אין בעיה, שם אתם כבר יכולים. לתת את הדברים שאני לא צריכה בארון, אין בעיה. מה עם אלה שאני ממש אוהבת? שם יותר קשה. שם קו החזית שלי. זה אומר שכשמופיע כישלון, כשאתם לא מצליחים לעשות משהו שאתם בעצם רוצים לתרגל, מצאתם את קו החזית שלכם, מצאתם את המקום שבו אתם צריכים לתרגל. לפני זה, זה כבר, אתם יודעים. אחרי זה, זה גדול מדי בשבילכם. זה הקו. אז כשאתם שמה על הקו, ואתם מנסים ואתם לא מצליחים, הסיכוי הוא שאחרי זה תחשבו על מה שקרה ותסתכלו למה לא הצלחתם ותבדקו. שם אתם נאבקים ברוח שלכם. שם זה המלחמה של לוחם הרוח. שם אתם מאמנים את רוחכם להיות לוחמים עזים. זה משהו שאותו אפשר להקדיש. אז בהקשר הזה, אם אתם מודעים לזה שניסיתם ולא הצלחתם, ואתם עובדים להזיז קצת קצת את הקו הזה, כל פעם קצת קצת, מאסטר שנטידבר אמר לנו, תתחילי עם לתת גזר ותפוח אדמה, ועם זה קל, תתני שניים, וכל פעם אתם קצת מזיזים את הקו הזה, עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה, אתם מתקדמים. ובדרך יהיו כישלונות, כשמגיע לקילו תפוחי אדמה זה יותר מדי, יהיו כישלונות כאלה, ואתם מתאמצים לדחוף את הקו הזה כל פעם, ואת המאמץ שלכם, גם אם נכשלתם, אתם יכולים להקדיש. זאת קרמה מאוד טובה. הקרמה של להיאבק ברוחי במקום שאני עדיין חלשה, היא קרמה מצוינת. כי רק נכשלתי בגלל שניסיתי. אז גם כאן, כמו קודם, יש שלוש דרכים לעבוד עם קרמות מסוג זה. קרמות של ניסיון לתרגל שלא הצליח. דרך אחת היא דרך חיצונית. שאתם עובדים עם נסיבות חיצוניות. זה כמו לעבוד עם הבטון שהתקשה כבר. למשל, אתם פוגשים מישהו שלא נראה לכם. עושה משהו שלא נראה לכם, מעצבן אתכם. אולי. הסיבה שפגשתם מישהו כזה, זה בגלל שאתם בעבר עשיתם את אותו הדבר. כי אמרנו שהחיים שלנו הם הכל אפשלות של הרשומים האלה, ששתלנו בתודעה שלנו כתוצאה ממעשי העבר שלנו. אז פגשתם מישהו כזה, כי אתם עשיתם את אותו דבר בעבר לאחרים. את מה שאתם לא אוהבים שהם עושים. בדיוק את אותו דבר. אולי לא בדיוק לאותו אדם. זה יכול להיות, אולי עשיתם זה לאנשים אחרים. אז הסיבה שפגשתם כאמור זה מה שאתם עשיתם בעבר. אז עכשיו מה יעזור אם אתם תנסו לטעון איתם באופן הגיוני שמה שהם עושים לא בסדר? זה מאוחר מדי, זה כבר העץ הבשיל, העץ גדל כבר. את הזרע אתם שתלתם כשאתם לא הייתם נחמדים למישהו, עכשיו הופיע מישהו לא נחמד בחיים שלכם. הוא כבר הופיע, אז זה מאוחר. להגיד להם, אתה לא נחמד, הוא לא מצד עצמו לא נחמד, הוא מופיע לי כלא נחמד, בגלל שאני, יש לי קרמה כזאת שמפשילה, אז מה אני אגיד להם, אתה לא נחמד, אתה צריך להתנהג אחרת. זה מאוחר, אתם יכולים להשחית הרבה מילים, ולשרוף הרבה אנרגיה בצורה כזאת. כמה זה מועיל? מעט. לפעמים אולי תזיזו משהו, אבל גם אם הוא יצליח לראות משהו שאתם מנסים להגיד לו, זה לא בהכרח יסל את הקרמה הזאת אצלכם, ומחר תפגשו מישהו אחר שיעשה אותו דבר. כי הזרע פעיל, כי הקרמה הזאת פעילה. אז זאת לא דרך כל כך יעילה להקדיש את המאמץ שלנו. אז זאת השיטה החיצונית של הבטון הקשה. אז אולי אתם תרצו להסביר להם מה לא היה בסדר וכך הלאה. או שתצליחו להסביר להם, או שלא תצליחו להסביר להם, או שהם ישנו את ההתנהגות שלהם, או שהם לא ישנו את ההתנהגות שלהם. הכל בהתאם לקרמה שלכם, כמובן. אז הדבר חשוב להבין זה שזה ממילא לא תחת שליטתכם כבר. כי זה כבר זרע שיפשיל. זה כבר העץ שיצא מן הזרע, ואי אפשר לדחוף אותו חזרה לזרע. אי אפשר. אז אם הצלחתם תשמחו, אם לא הצלחתם תשמחו גם, אוקיי? אז זאת דרך אחת. הדרך השנייה זה לעבוד ברמה של הבטון הרך, הבטון הרטוב, שעוד לא התקשה, או חצי התקשה. וזה, כמו שדיברנו בשיעור הקודם, אתם זוכרים, אמרנו, אתם עושים איזשהו מעשה חסד, אולי לקח לכם שנה שלמה לעבוד על הדבר הזה. ברגע האחרון אתם לוקחים מישהו אחר ואתם אתם תגישו ללמה, או אתם תרשמו את הקרדיט אצלכם, או מה שזה לא יהיה. אתם נותנים להם. אתם פשוט נותנים להם. ובזה אתם נותנים להם את הקרמה הטובה שלכם. הם רושמים בליבם רישום טוב, משהו התעורר אצלם, שיניתם את החיים של אותו אדם. אז כמו שעשינו את זה כשעושים קרמה טובה, אתם גם יכולים לעשות את זה עם המקרים האלה של כישלונות שבהם אתם נאבקים. עצם זה שנאבקתם במצב שהיה לכם קשה, רציתם לתת, אבל בסוף שיניתם את דעתכם. אוקיי. זה שניסיתי ועוד לא הצלחתי, אני על הקו, אני עוד נאבקת בקו הזה. את זה אתם יכולים, את הקרמה של זה, לשלוח לליבו של מישהו. ויש מצב, למשל, ואם אתם עושים הרבה עשייה טובה, אני מניחה שאתם גם מצטרפים לצוותים, כמו שתיארנו קודם. תיארנו כמה צוותים ונמשיך לתאר. צוותים שעובדים ביחד לערוך קבצים, או לתמלל קבצים, או לתחזק ציוד וכך הלאה. או להביא את הציוד, או להחזיר את הציוד. כל דבר טוב שאתם עושים, אם אתם עובדים בצוות, מישהו בצוות במוקדם מאוחר יעשה שגיאה. מישהו בצוות לא יעמוד בהבטחה שלו ויקלקל את התוכנית או משהו כזה. הדבר הטבעי שלנו זה לחפש מי אשם. מי לא עשה את מה שהבטיח. על מי אפשר להטיל את האשמה. זה לא עוזר. כי אם אנחנו פוגשים מישהו כזה, זה בגלל שאנחנו בעבר לא שמרנו על המילה שלנו במקומות אחרים, דברים שאנחנו הבטחנו לעשות. אז זה שמצאתי את השם לא מקדם אותי מבחינה רוחנית בכלל. אוקיי? אלא אם כן אני מבינה, אני מפיקה את הלקח. אז זה לא כל כך משנה מי שיקף לי חזרה את הכישלון הזה. משנה שאני מבינה שזה הפשלה שלי, ואני צריכה עכשיו לשנות את ההתנהגות שלי. ואם מדובר בצוות, הרבה פעמים הצוות מתלכד כנגד אותו אדם שיחזב את הצוות, שלא עשה את שלו, שנוהג שלו כמו שציפו ממנו וכך הלאה. פה יש דרך מאוד יפה לעבוד עם קרמה כזאת. בטיבטית קוראים לזה חזרו אחריי, קידוק, צ'יקפה. קידוק, צ'יקפה. קי זה מילה למשהו טוב, משהו משמח. דוק, זה הברה ראשונה של דוניאל, אתם יודעים, זה סבל. משהו לא טוב. צ'יקפה זה אחד. אז זה אומר שהצוות כולו מתייצב מאחורי הדברים הטובים שהצוות מבצע, וגם הפעשות של הצוות. הצוות כולו לוקח אחריות. הצוות לא מחפש על מי להטיל את האשם, הצוות כולו לוקח אחריות על מה שלא עבד, והצוות כולו שמח במה שעבד. זו דרך מדהימה לעבוד עם קרמה, במיוחד אם יש המצבים האלה של כישלון, כשאתם בתוך סצנריו של לנסות לעשות משהו טוב ולתרגל. אז אנחנו משתפים את ההצלחות שלנו זה עם זה, ואנחנו גם משתפים את הכישלון שלנו. זה כמו מישהו מחזיק את הכוס מים ורוצה להגיש אותה ללמה או למישהו אחר, והכוס מחליקה ונשברת ויש הרבה רסיסים. אתם יכולים לעמוד שם ולהגיד, "הי", או שאתם כולכם מתגייסים לאסוף את הרסיסים ולא מחפשים למצוא דופי. אז זה מקרה קל, אני מניחה, אבל יש אולי יותר מסובכים. חוכמה גדולה, חוכמה גדולה וקרמה מדהימה, שהצוות לוקח אחריות שלמה על הכישלונות ועל ההצלחות. הפוכה לנטייה הטבעית שלנו ומאוד עוצמתית מבחינה קרמית, ואם יש לכם עבודה כזאת בצוותים, ואם הצוות אכן מאמץ לעצמו דפוסי התנהגות כאלה, אתם ממריאים. זאת קרמה שאתם יכולים להקדיש ולתת ולשמוח בה, מאוד עוצמתי. אז זה בחצי יבש, חצי רטוב. איך עובדים ברמה של הצמנט הרטוב, של הבטון הרטוב? את זה כולכם מכירים. זה טונגלן. זה הלן של הטונגלן. הטונג זה הנתינה, לנס זה הלקיחה. אז אתם פוגשים מישהו ויש להם מצוקה או סבל כזה או אחר, אם זה מחלה, אם זה מצוקה חומרית, אם זה מצוקה משפחתית או מה שזה לא יהיה. ואתם יודעים במדיטציית הטונגלין, אתם על ידי הנשימה שלכם שואבים החוצה מתוך גופם את הזרע הרע הזה, ואתם לוקחים אותו אליכם ומשמידים אותו אצלכם. זה עבודה ברמה של הצמנט הרטוב. וזאת עבודה מאוד עוצמתית. טונגלין הוא תרגול מאוד מאוד עוצמתי לשנות את עולמכם ואת עולמם גם. אתם עובדים ברמה של הזרעים הקרמיים בלבכם. וחשוב שאתם לא לוקחים מהם את הזרע השלילי ומתהלכים איתו. לא, אתם משמידים אותו אצלכם על ידי האש של החמלה שלכם ושל החוכמה שלכם, שמבינה את המנגנון, מבינה מאיפה באים דברים טובים ומאיפה דברים רעים באים לעולמכם. האם אתם באמת יכולים לקחת קרמה שלילית של מישהו? לא כפשוטו, לא כפשוטו. איך יודעים את זה? עובדה, עדיין יש סבל בעולמנו. אילו אפשר היה פשוט לקחת את כל הסבל מליבו של אדם, אז הבודות שפיתחו חמלה אינסופית כבר מזמן היו עושים את זה לכולנו. יש להם חמלה מושלמת, והנה אנחנו עדיין סובלים. השאלה שחוזרת על עצמה כל הזמן, הם לא יכולים לעשות את זה. אנחנו גם לא יכולים לעשות את זה. לא כמו שזה נשמע. אז למה בכלל לעבור דרך התרגיל של להעמיד פנים שאני יכולה למשוך ממישהו את הקרמה שלהם? מכיוון שאם המדיטציה שלי טובה, אם אני אכן מסוגלת להתמקד בטיפה הזאת בליבי, הטיפה הזאת שבה יושבות כל הקרמות, שהיא טיפה זהירה במרכז החזה לכיוון עמוד השדרה, קצת לפניו, אם אני מסוגלת להתמקד שם ושם לעבוד עם הקרמות שמופיעות בפניי, אז אני יכולה אכן לשנות, אני עושה מניפולציה ישירות לקרמות שגורמות לי להשליך את מה שאני רואה. גורמות לי להשליך את עצמי סובלת או אדם אחר סובל. זה לוקח זמן למצוא בדיוק את המקום הזה, מקום זעיר במרכז החזה שלנו. הרבה תרגול, הרבה מדיטציה. אם אתם רוצים להיות יעילים בזה, חייבים לתרגל הרבה מדיטציה. וזה יכול לקחת אפילו שנים, אבל אין תרגול ראוי יותר מזה, כי אז אתם רוכשים את היכולת ממש לעזור לאנשים ולעצמכם. אתם בעזרת הפוקוס שלכם, המיקוד שלכם, הריכוז שלכם, עושים מניפולציה ישירה לזרעים הקרמיים שבלבכם, ומשנים את עולמכם, ומביאים אושר לאנשים סביבכם. וחשוב לזכור שכל הדברים שאנחנו רואים, בלי יוצא מן הכלל, רואים, אני מתכוונת לכל החושים, כל הדברים שמופיעים בחיים שלנו, הם כולם השלכה מתוך הטיפה הקטנה הזאת. ואם מישהו רוכש את היכולת לעשות את המניפולציה שם, עולמו ישתנה. וזאת הסיבה בעצם לכל התרגול שלנו. זאת הדרך להתמיר את עולמנו, זאת הדרך להביא את עצמנו לגן עדן, להתמיר את האנשים סביבנו למלאכים ואת עצמנו גם. הרבה יותר עוצמתי לעבוד ברמה של הסמנט הרטוב, והמטרה של טנטרה דרך אגב היא כזאת, לזרז את התהליך שבו אנחנו אכן יכולים לגעת בטיפה הזו ולעבוד איתה באופן ישיר. עבודה מאוד עמוקה, דורשת הרבה לימוד והרבה תרגול. אז קידוק צ'יקפאי, אנחנו כולנו ביחד בתוך המשחק הזה. אנחנו כולנו ביחד יכולים לייצר אושר לכולנו או לסבול ממה שמופיע לנו. ואנחנו יכולים להשתתף עם אחרים במה שאנחנו מנסים לעשות ומה שאנחנו רואים אותם מנסים לעשות. כי אנחנו עכשיו משפחה אחת. וזה היה דבר שברטריט שלנו הארוך ראינו מאוד מאוד ברור. היינו קבוצה של למעלה מ-30 אנשים שעשינו את הרטריט יחד. ואפשר היה ממש לראות באופן מוחשי איך אנחנו עושים את הדרך יחד. איך אנחנו מתקדמים יחד בשלבי הדרך. זה היה מאוד מדהים. היינו במשחק הזה יחד. והעבודה הזאת הפנימית ברמה של הטיפה, ברמה של הזרעים הקרמיים עצמם, משפיעה על העתיד של העולם כולו. וזאת למעשה המטרה של ריטריט כזה, למה לשבת בבידוד ולעשות עבודה כזאת. כי זה איך שאתם הופכים לישויות עוצמתיות שמסוגלות אכן לשנות את העולם. אז עכשיו אנחנו נחזור לטקסט עצמו. כאמור, אנחנו כולנו מנסים להיות בודיסטוות, ומאסטר שנטידבה נותן לנו עצות לאן אנחנו יכולים לשלוח את הקרמות הטובות שלנו, שהם כמו גבישים זעירים ושקופים, זעירים זעירים, בתוך הטיפה הזעירה הזאת בליבנו, ויש ביליונים כאלה. וכאמור, הנושא היום זה את הקרמה של כישלון. זה איפה שלא הצלחנו לשמור היטב על הדרך הרוחנית. איפה שנכשלנו, איפה שעשינו עבירות, איפה שצברנו קרמות רעות. אנחנו נעבור לפסוק מספר 4. ופסוק מספר 4 הוא מתחיל סדרה שלמה של פסוקים שהם כולם יהיו הנושא שלנו היום, שבהם מאסטר שנטידבה, שחמלתו עצומה, הוא בודיסטווה גדול, והוא בא ללמד אותנו איך להיות בודיסטווות גדולים, איך להיות ישויות עוצמתיות שעוזרות לכל היצורים. הוא שולח את הקרמה שלו גם ליצורים שאנחנו לא מסוגלים לראות. כאלה שנמקים בעולמות סובלים שאנחנו לא מסוגלים לראות, ונדבר על זה עוד מעט, אבל קודם נשמע את פסוק 4.
מי ייתן וכל הנמקים במדורי הגיהנום השונים, בעולם זה שבו אנו חיים, ימצאו במקום זאת עדנה, ברכי העדנה הגדולה.
תודה רבה מגלי. אז כאן בפסוק הראשון הזה, הוא שולח את הקרמה הטובה שלו, של כתיבת הספר, לאנשים שנמצאים במדורי הגיהנום השונים. מאוד לא פופולרי לדבר עליהם, כי אנשים א' לא כל כך רוצים לשמוע, ב' יש הרבה ספקנות, אנחנו לא ראינו בעצמנו, אנחנו לא זוכרים בעצמנו, כולנו היינו שם, אנחנו לא זוכרים. זאת הייתה דרך אגב אחת השאלות שהוגשו לי. איך זה עם הרגע הבא של התודעה או תוצאה של הרגע הקודם של התודעה, ואם אכן נכון מה שאנחנו מלמדים, שהיו לנו גלגולים קודמים, כולל גלגולים בגיהנום וכך הלאה, איך זה שאני לא זוכרת? ברגע הנוכחי שלי של התודעה, איך זה שאני לא זוכרת? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. החלק הגדול של התודעה שלנו לא מודע לנו. יש רק חלק זעיר שאנחנו מודעים לו. יש חלק עצום, הרבה יותר גדול, משהו כמו 98%, שאנחנו לא זוכרים. ולפעמים מזל של כך. כי אם תחשבו על אדם שעבר איזו טראומה גדולה בחיים האלה, כולנו מכירים או ששמענו על אדם שיש לו אחר כך את הסינדרום של אנשים שעברו טראומה גדולה והם סובלים אחר כך, לפעמים עד סוף החיים האלה. כולנו עברנו טראומות איומות בגיהנום, תכף נגיד עליהם קצת. תארו לעצמכם שהיינו זוכרים אותם במודע, לא היינו יכולים לתפקד בכלל, לא היינו מסוגלים לתפקד. אז מזל שכך. לפעמים כשנכנסים למדיטציה עמוקה יכולים לראות דברים כאלה. אנחנו נדבר עכשיו על שורה שלמה של כאלה. אז אנשים אומרים, זה קצת טיפשי לדבר על דברים שאנחנו לא יכולים לראות ולכן לא בטוח שהם קיימים, אולי אפשר להאמין בהם. אנשים יכולים להגיד, זה סתם חשיבה שלילית, אני רק רוצה חשיבה חיובית, תעזבי אותי מזה, זה סתם מאמלל אותי. אנשים אומרים, תעזבי אותך מזה, העולם נפלא, הכל טוב, בשביל מה לך לדבר על הדברים האומללים האלה? אז אני רוצה קצת לתת את ההיגיון שמאחורי הדיבורים על הדברים האלה, כדי לעזור לנו להקשיב להם, כי זה חשוב. אז תחשבו על מצב של אתם נקלעים לאזור שיש בו קרינה רדיואקטיבית. אתם כולכם יודעים, אני מניחה מבית ספר או מאיפשהו, שמספיק איזה נוטרון אחד שפוגע בכרומוזום אחד, בתא אחד בגופנו, והתא הזה אחר כך מתרבה בצורה שגויה ומתפתחים סרטנים וצרות שונות, וזה יכול להיות מחלקיק אחד זעיר שפוגע בכרומוזום אחד קטן, בתא אחד זעיר. אותו דבר עם זרעים קרמיים שאנחנו זורעים. בהחלט יכול להיות מעשה מאוד שלילי שאנחנו עושים, אחד, ושלא לקחנו עליו אחריות ולא טרחנו לתהר אותו ועזבנו אותו באותו זמן, אולי הוא היה מלווה בכעס גדול ואולי בשמחה לעד או משהו כזה, ואולי אפילו עשינו את זה מזמן ואנחנו לא זוכרים. כמו שהתאים הסרטניים לא ביום אחד אדם מתמלא בסרטן, זה תהליך שמתפתח לאט, גם זה, הקרמה מכפילה את עצמה כל 24 שעות. בהחלט יכול להיות שאנחנו נושאים איתנו תהליכים כאלה, אפילו מהחיים האלה, ואנחנו אפילו לא מודעים שיש שם איזה זרע ממאיר שמכפיל את עצמו. וכשזרע כזה מפשיל, זה יכול להיות סרטן פיזי, אבל לא חייב להיות. זה יכול להיות סבל היום ונורא בחיים האלה, או כשניפרד מהגוף הזה, הרבה יותר גרוע לאן שהתודעה תעבור, כי אין לנו את ההגנה של הגוף האנושי, ואז זה יכול להיות הרבה 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 יותר גרוע, וזאת סכנה מאוד מוחשית לכל אחד מאיתנו. אם לא נלמד את הדברים האלה, אם לא נטרח להסתכל בהם ולהבין אותם, אם לא נלמד לטהר אותם ולשנות אותם. למעשה בבודיזם אומרים שהרוב המכריע של אנשים שלא עושה את הדרך, מועד למקומות הקשים האלה. וכל אחד מאיתנו אולי חווה איזה חלום רע או סיוט. כשהתעוררתם אמרתם, אוי, זה מזל שזה היה חלום. זה היה משהו היום ונורא. זה לא שונה בהרבה. זאת אומרת, כשאנחנו הולכים לישון, יש לנו תודעה שהיא קצת שונה, עובדת על תדר קצת שונה מאשר כשאנחנו ערים. ויכולים לבוא, אף אחד לא מזמין לעצמו סיוטים, אבל הם באים, נכון? הם באים, כולנו מכירים את זה. גם חיים אומללים בגנום הם כאלה. ההשלכות של החיים האלה מסתיימות, כי הקרמה מסתיימת, ויש זרעים אחרים שמקרינים על המסך שלנו השלכות אומללות. הוא אמר לנו כן רימפוצ'ה, המורה שלנו, זה היה כשהיה אירוע של מגדלי התאומים, והוא כינס אותנו בטמפל, וכולם ראו בטלוויזיה את כדורי האש האלה של דלק מטוסים ששרפו שם את האנשים, ואחר כך ראו את המגדלים היציבים האלה מתמוטטים, נמסים ומתמוטטים. והוא אמר, בקנה מידה ארצי של חיי אנוש, זה היה סבל מאוד קיצוני. השריפה בטמפרטורות האיומות של דלק המטוסים מאוד קיצוני. אבל הוא אמר, זה כעין וכאפס. לעומת הפשלות כאלה שקורות כשעזבנו את הגוף האנושי. הגוף האנושי כרגע מגן עלינו. זאת הייתה קרמה טובה שהפשילה לנו להיוולד בגוף אנושי. אם לא נלמד את המנגנונים, אין שום הבטחה שזה ימשיך. ואז אנחנו חשופים לסבל, עלולים להיות חשופים, הרבה יותר גדול. בגלל זה יש טעם לדבר על הדברים האלה, ורק בגלל זה. כי אלמלא היה משהו שיכולנו לעשות אודות זה, אז באמת זה מדפרס וחבל לדבר על זה, וגם אנחנו לא בטוחים, לא ראינו, לא זוכרים. אבל יש משהו שאפשר לעשות אודות זה, ובגלל זה אנחנו מדברים, ובגלל זה מאסטר שנטידבה מזכיר את כל המקומות האלה. ומכיוון שהוא כזה בודיסטווה גדול, הוא לא רק שולח את הקרמה הטובה שלו לאנשים שהוא יכול לחוות ולראות, אלא גם לאותם יצורים שאנחנו כרגע לא רואים. אבל הם ישנם והם סובלים, והם סובלים נורא. אז אנחנו נדבר קצת על סוגי הסבל שלהם, ואנחנו גם נפרט מאיזה קרמות זה בא, מאיזה קרמות זה עלול לבוא, כדי שאנחנו לא ניפול למקומות האלה, כדי שאנחנו נמנע את הקרמות שעלולות להפיל אותנו למקומות האלה. אז כמו שנאמר, אישה בהיריון נחשפת לקרינה רדיואקטיבית ונפגע תא אחד וגופו של העובר, ואחר כך העובר הזה מתפתח לא טוב, ואחר כך נולד ילד עם נחות כזו או אחרת, ו-50, 60, 70 שנה של סבל, בגלל חלקיק אחד שפגע במקום הלא נכון. גם קרמה עובדת ככה, בדיוק באותו אופן. כל מעשה שלנו, במידה שהוא מעשה ממאיר כזה, שפוגע באחרים, גם אם שכחנו, יכול לזרוע זרעים כאלה, הזרעים אלה יתרבו, כמו שהזרעים של הגוף מתרבים, ואנחנו עלולים ליפול לסבל נורא. זה כולל, אם תחשבו על המצב של מוות. איך אנחנו חיים, איך אנחנו מתים? למה אני חיה ברגע זה? למה הגוף הזה עדיין לא התפרק? לגורמים. מה מחזיק את כל העצמות והשרירים וכך הלאה ביחד בגוף אחד כרגע? זה קרמה. יש לי זרע שמפשיל שגורם לי להשליך את עצמי כרגע בגוף כזה. הוא עדיין ממשיך לשאת פרי. זרע מאוד טוב. לקבל חיי אנוש זה זרע מדהים, ולכל אחד מאיתנו כאן הפשיל זרע כזה. אבל יום אחד האנרגיה של הזרע הזה תתקלה. ואז אני לא אוכל להשליך את עצמי חיה בגוף אנושי. וזה המשמעות של מוות, וזה כל המשמעות של המוות. וזאת הדרך היחידה שמוות קורה. אתם מבינים, כשאני רואה מישהו שגוסס ומת, אני רואה מה שהקרמה שלי מחייבת אותי לראות. אותו אדם שמת, הוא חווה משהו אחר לגמרי ממה שאני חווה. הוא או היא חווים משהו אחר לגמרי. אצלם הסתיימה הקרמה לראות את עצמם בגוף אנושי, ועכשיו זה התפנה, מופיע זרע אחר מיד, שמאלץ אותם לראות את עצמם נפרדים מהגוף הזה. וכשהאנרגיה הזאת מסתיימת, אנחנו קוראים לזה מוות. וזה מוות. אז מוות הוא לא דבר חיצוני. מישהו יכול להיות מעורב בתאונה ולהיהרג בתאונה הזאת, ויכול להיות שהוא לא ייהרג בתאונה הזאת, יכול להיות שהוא ייפצע בתאונה הזאת. מה מכריע בין מישהו שנפצע ובין מישהו שמת בתאונה? אתם יכולים להגיד המהירות שבה המשאית התנגשה וכל ההסברים האלה, אבל זה איך שזה קורה. למה זה קורה? למה מישהו עדיין ממשיך לחיות אחרי תאונה? זה בגלל שעוד לא הסתיימה הקרמה שלו לראות את עצמו חי בגוף הזה. ולמה מישהו אחר מת בתאונה? כי הסתיימה הקרמה שלו, והתאונה זה רק איך שזה קרה, לא למה שזה קרה. אז מוות הוא פשוט שינוי בתפיסה שלנו. והשינוי הזה נכפה עלינו על ידי הקרמה שלנו. ואם מיד כשהתקלטה האנרגיה של הזרע הקרמי שגורם לי לראות את עצמי בגוף אנושי, אם הזרע הבא הוא זרע ממאיר כזה, אני אראה את עצמי בקיום סובל. זה מאוד פשוט. זה מאוד פשוט. אחרים סביבי לא יוכלו לראות כלום, כי הם כבר לא איתי. הם רק רואים את הגוף שלי שהוא כבר נגמר. אבל מה שאני חווה, אם הזרע הזה הוא ממאיר, אני עלולה לחוות גיהנום. או אם יש לי זרע נפלא, אני יכולה לחוות עולם של מלאכים. זה לגמרי, לגמרי תלוי בקרמה שלנו שמפשילה. אז זה לתת לכם קצת נימוק הגיוני לזה שזה לא מצוץ מן האצבע. אנשים במדיטציות מתקדמות יכולים לראות את המקומות האלה. הם יכולים לבוא במגע עם מה אחרים חווים ברמה עמוקה יותר ממה שנראה לעין. לכל אורך ההיסטוריה, אנשים דיווחו על אירועים כאלה. בכל הדתות יש תיאורים של הגיהנום. יש הרבה מאוד דמיון בין התיאורים השונים. אז גם אם לא ראינו ואנחנו לא זוכרים, כדאי לשים לב לתיאורים האלה, כי אולי בכל זאת הם כן נכונים. וההסבר שלנו בא לתת יותר משקל, יותר ודאות לאפשרות הממשית שזה אכן נכון. איפה נמצאים מדורי הגיהנום האלה? האם בא מישהו וחפר מתחת לבטן האדמה, בא סחרו קבלן והם בנו מדורי גיהנום? לא, זה לא ככה. זה איפה שאני מוצאת את עצמי, מה שאני משליחה כשהזרע הזה מפשיל, אני משליחה את עצמי סובלת. זה הרבה פעמים במין מדורים כאלה חשוכים ואיומים מלאים בצרחות, כל מיני, יש תיאורים שונים של גיהנום. אז על זה צריך לחשוב קצת, לתת על זה קצת את הדעת. כשאנשים סובלים, לא רק בגיהנום, גם כאן, הזמן מרגיש כאילו שהוא מעיט, שהוא איטי. מתי כבר ייגמר הכאב הזה? מתי יסתיים הכאב הזה? ליצורים שבגיהנום, מבחינת החוויה שלהם, הזמן הזה הוא מאוד מאוד ארוך. אנשים נשארים המון זמן שם. אני קוראת להם אנשים, אבל הם לא בדיוק אנשים, הם יצורי גיהנום. וכאמור, כל זה בא מזרעים שלנו. וחשוב כל הזמן לזכור שכל מה שאני חווה ברגע זה הוא השלכה מתוך זרע קרמי שמנהל את החיים האלה, ויש לי עוד הרבה אחרים. וקרמה זה אנרגיה. ויבוא יום שזאת תתקלה ותבוא אחרת. וחשוב שנבין את הדברים. ומאסטר שנטינבה עכשיו מתחיל לשלוח את הקרמה שלו ליצורים שבמדורי הגיהנום השונים. בפסוק שלו, מאסטר שנטינבה בעצם מתפלל, הלוואי שהזרעים האלה שמשליחים את האנשים למקומות הקשים האלה, הלוואי שהם ישתנו. הוא לא סתם מתפלל, הוא אומר, את החסד שאני עשיתי אני מקדיש לכך, אני נותן להם את החסד הזה כדי לשנות אצלם את המציאות שלהם. האם הוא יכול לעשות את זה? בדיוק כמו שהסברנו קודם עם הטונגלן, אותו הסבר. ככל שאנחנו יותר ויותר בודיסטטוות, יותר ויותר מסוגלים לעבוד עם הזרעים הקרמיים באופן ישיר, כך יותר אנחנו יכולים אכן לעזור לישויות האלה שסובלות. פסוק 5.
מי ייתן ביצורים אשר מתענים במדורי הגיהנום הקרים, ימציאו חום שירגיע סבלה. בעוד ענני החסד הגדולים של כל מעשי הבודיסטוות, ימטירו גשמי עוז שירגיעו את המטענים במדורים החמים.
תודה רבה, מיכל. עכשיו הוא נכנס איתנו לסוגים שונים של גיהנום. אז פה הוא מזכיר, יש חמים ויש קרים. מאיפה באים גיהנומים קרים ומאיפה באים גיהנומים חמים? אני אגיד כמה מילים על הערוצים בגוף שלנו. יש בגוף שלנו ערוץ מרכזי שהוא מתחיל בערך פה, בין הגבות, קצת יותר פנימה, עולה לקודקוד ויורד פחות או יותר לאורך עמוד השדרה, עד לאזור עברי המין, עד למטה. לידו יש שני ערוצים קטנים יותר צמודים אליו. כל חוויה שיש לנו של משהו חם או קר היא השלכה של זרע קרמי. אם החוויה היא של משהו חם, זה מושלך מערוץ הימני. אם החוויה היא של משהו קר, זה מושלך מערוץ השמאלי. בכל פעם שאנחנו רואים דברים ורואים אותם כקיימים מחוץ לנו, כבאים אלינו מצד עצמם, מבחוץ אלינו, ולא מבינים או לא רואים שהם השלכה מתוך הקרמה שלנו, אנחנו גורמים לאנרגיה לנוע בערוצים הצדדיים. ככל שאנחנו מבינים יותר מאיפה דברים באים, אנחנו מבינים יותר את הריקות שלהם, שהם לא מצד עצמם כך או אחרת, עצם המחשבה מביאה אנרגיה לערוץ המרכזי. ויש קשר ישיר בין המחשבות שלנו והאנרגיה שזורמת בערוצים השונים. אם למשל אנחנו מאחלים משהו רע למישהו, אנחנו שונאים ואנחנו מאחלים להם משהו רע, ואנחנו עושים את זה בעוצמה גדולה ועם רגש חזק של שנאה וכך הלאה, אנחנו מזרימים הרבה אנרגיה לערוץ הימני. אנחנו גורמים הפרעה בזרימה התקינה של אנרגיה בגוף שלנו. אם לא עשינו משהו לתקן את המצב הזה, עלול להיות שהזרעים האלה יפשילו כשנעבור לעולמנו ונמצא את עצמנו בגיהנום חם. להפך, אם אנחנו למשל מאוד משתוקקים למשהו ששייך למישהו אחר, אם זה חפץ או בית או בן או בת זוג, שהם לא שלנו, השתוקקות כזאת שהיא לא נכונה גורמת להפרעה גדולה בזרימה של האנרגיה בערוץ השמאלי. ואם הולכים לעולמנו עם הזרע הזה פעיל וחזק, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בגיהנום קר. אז העניין מאוד רציני, האנרגיות העדינות האלה, שבחיים רגילים אנחנו לא כל כך מרגישים אותם ולא מודעים אליהם, ואנחנו גם ממהרים לשכוח את המחשבות האלה שחשבנו, אבל גברת קרמה היא לא שוכחת. כל זה אנחנו נוסעים איתנו, וזה עלול להפיל אותנו לכאן או לכאן. בגיהנומים הקרים אנשים יושבים, קופאים, מייבבים, מייללים, ויש דרגות שונות. יש תיאורים מפורטים שלהם שלא ניכנס אליהם. אז מאסטר שנטידבה בפסוק הזה שולח את הקרמה הטובה שלו, שאלה שנמצאים בגיהנומים הקרים ימצאו קצת חום שירגיע את הסבל שלהם, ואלה שסובלים מהגיהנומים החמים, הצורבים, ימצאו קרירות שתרגיע אותם. הוא אומר שם על גשם שבא מענני הבודיסטוות, איך הוא אמר? מעשי הבודיסטוות ימתירו גשמי עוז שירגיעו את המטענים במדורים החמים. מה זה ענני הבודיסטוות? כל מעשה שאנחנו עושים לדאוג לאנשים אחרים, לעזור לאנשים אחרים, הוא מעשה של בודיסטווה. וככל שנרבה בכאלה, העננים האלה יגדלו, ואם אנחנו גם נשלח אותם לאנשים שמתענים, הכוח של המעשים האלה הולך ומתגבר. וזאת העשייה שעוזרת לנו בהדרגה בהדרגה לחסל את האנוכיות שמנהלת את חיינו ושגורמת את סבלנו.
מי ייתן והיער שעליו חרבות יהפוך לבוסתן מוצל, המנים לכל יושביו, ועצים ביער של מלי, שגזעיהם מצמיחים פגיונות, יהפכו לפתע כולם לעצים ממלאי משאלות.
אז כאן הוא עובר לתיאור של סוג אחר של גיהנום. שוב, זה הכל דברים שרובנו לא רואים ולא מצליחים לחוות, ו... כולנו היינו שם אין ספור פעמים, אנחנו לא זוכרים, למזלנו. אבל אנחנו עלולים להתגלגל לשם, שוב, בין אם אתם זוכרים, בין אם לא, אם אתם מתגלגלים למקום כזה, זה סבל נורא. זה סבל נורא. פה הוא מדבר על יער שצף חרבות. לפי המיתולוגיה הבודיסטית, האנשים שנמצאים בגיהנומים החמים מנסים להימלט משם, כי זה שורף. והם רואים מרחוק יער, והם מנסים להימלט לשם. אבל כשהם מגיעים ליער, בגלל שעוד יש להם קרמה מאוד קשה שלא הסתיימה, העלים של העצים שם הופכים לסכינים וחרבות שחותכים אותם. תחשבו על התיאור הזה, שאתם מנסים להימלט מסבל מסוים ואתם נופלים לסבל אחר. התיאור הזה ממשיך, אני לא אכנס לפרטים. זה בא מזה שאנשים פנו אליכם לקבל הגנה כלשהי, לקבל מקלט. וסירבתם להם. אנשים שהיו זקוקים להגנה או מקלט, ואתם יכולתם לעזור להם, ולא היה לכם נוח, לא התאים לכם, וסירבתם. ואז כשזרעים כאלה מתרבים, כמו שקרמה עושה, מכפילה את עצמה כל 24 שעות, ואתם הולכים לעולמכם, כשכל הזרעים האלה יושבים בפנים ולא תוהרו על ידי עשייה של חסד, אז אתם מוצאים את עצמכם במצב שאתם מנסים למצוא הגנה מפני הדבר הנורא הזה של הגיהנום החם, ואתם נפגעים, ואתם ממשיכים לסבול. אז מאוד חשוב לתת הגנה למי שפונה אליכם לקבל הגנה. וגם חשוב לזכור שאם מישהו פונה, ואתם לא מצליחים לתת להם את ההגנה הזאת, נאבקתם, ניסיתם למצוא דרכים איך ומה ולא הצלחתם. עצם זה שנאבקתם משנה לגמרי את הקרמה. ואם תעשו את זה בהתמדה, אתם כבר לא טיפלו למקומות הקשים האלה, כי הניסיון לשנות את המיינד שרגיל ללכת ככה למיינד אחר, זה בפני עצמו קרמה מאוד טובה. אז חשוב לזכור את זה בכל התיאורים הקודרים שעוד מעט יבואו. חשוב לזכור את זה שאם אתם מפתחים בלבכם שאיפה כנה ועמוקה להגן על אנשים, להיות מסוגלים ליצור הגנה לאנשים, אז אני היום עוד לא מסוגלת להגן על כל האנשים הסובלים בהודו שאין להם בית, למשל, או אפילו בארץ הזו. אבל אם יש לי בליבי שאיפה כנה להביא את עצמי למצב הזה, ואני מחפשת דרכים להביא את עצמי למצב הזה, ואני מתרגלת כדי להביא את עצמי למצב הזה, זה כבר מנטרל את הזרעים הנוראים האלה אצלי בפנים. אז זה מאוד חשוב. יש עוד חלק לפסוק הזה, שמדבר על העצים ביער שלמלי. יער שלמלי זה עוד תיאור כזה של גנום אחר. שלמלי פירושו פיגיון. ושם התיאור זה שיש יצורים שנקראים שומרי הגנום, והם מריצים את האנשים, דוחפים אותם לרוץ בין שורות של עצים שנקראים עצי שלמלי, והענפים של העצים האלה הם פיגיונות כאלה, והפיגיונות האלה חותכים אותם וחותכים להם את הרגליים, ואז הם מנסים לטפס למעלה, וכשמגיעים למעלה הפיגיונות מתהפכים כלפי מעלה וחותכים אותם גם, ובאים עורבים ומדקרים אותם. תיאורים כאלה מאוד מדפרסים. אז אם אי פעם חוויתם איזשהו סיוט, אתם יודעים שזה יכול להיות שהתודעה תיפול למצב כזה. זה אפשרי. לפחות בתיאוריה זה אפשרי, נכון? מאיפה זה בא? זה קרמה שאתם מנסים להימלט, ומה שאתם לא עושים פוגע בכם. אתם עוד פעם נחתכים וסובלים ומנוכרים, ויש שם כלבים שקוראים את הבשר שלכם וכך הלאה בתיאורים. זה הקרמה של להבטיח עזרה למישהו, לתת תקווה למישהו, ולא לעמוד בהבטחה שלכם. אתם מפקירים אותם, משאירים אותם, לא לוקחים אחריות עליהם. ושוב, זה מסוג הזרעים שאנחנו יכולים להפוך על ידי עצם ההתכוונות שלנו לאמן את עצמנו, לאמן את רוחנו, שנהיה אכן מסוגלים לתת הגנה למי שצריך הגנה, ושאכן נהיה מסוגלים לעמוד בהבטחה שלנו גם אם זה קשה לנו. אולי אני צריך לוותר קצת על נוחיות כדי לתת הגנה למישהו, ואנחנו לא מוותרים לעצמנו. זה מתעודד עוד מעט, אוקיי? אל תהיו מדפרסים מדי, זה מתעודד. אבל אני חושבת שאנחנו לא נעשה צדק לפרק הזה אם נוותר על הפסוקים האלה. אני לא אעשה צדק איתכם אם נוותר על הפסוקים האלה, כי כולנו נושאים את הקרמות האלה, וכולנו צריכים ללמוד לנטרל אותם, כי אחרת, בין אם אנחנו יודעים בין אם לא, הסיכוי הוא מאוד מאוד גבוה, לפי הבודה הוא מאוד מאוד גבוה, שניפול לאחד מהמדורים הנוראים האלה. אז שיהיה לכם קצת אורך רוח עם התיאורים האלה, כי הם מלמדים אותנו איך להימנע מהמצבים האלה. בואו נעשה מנדלה. תודה רבה שהייתה לכם הסבלנות להסתכל בדברים שאולי לא כל כך נעים להסתכל בהם. אבל זה חלק מהדרך הרוחנית, זה לראות את האמת, איך שהיא מופיעה ואיפה שצריך להסתכל עליה. לפני שהיא מפשילה עלינו וזה מאוחר מדי. אוקיי.